ברשותכם, אני רוצה להקדים בכמה משפטים על המהר"ל. אם זה לא מחדש לכם כלום, אז תגידו לי הלאה. בסדר, ונתחיל ללמוד את הדברים בפנים. ברוך אתה, אדוני, ברוך העולם, שהכל יהיה בו. אנחנו לומדים תפארת ישראל. נץ ישראל זה מערב מתוקי, שחבל שאני גם לא יכול לבוא לשיעורים שלו. הייתי מאוד שמח לשמוע אותו. אבל יש דפים מסולמים. אם יהיו שלכם ספרים זה מצוין, אבל אני צילמתי גם עם מהדורה חדשה יותר, קצת יותר מאיר עיניים. אבל כמה הערות מאוד חשובות לפני שנכנסים לתורת המהר"ל. המהר"ל היה חי כמעט לפני 500 שנה, והוא היה דמות מופת בעם ישראל מהמון המון המון בחינות. צריך להבין שהתקופה היא בעצם טיפה אחרי תקופת צפת הגדולה. רבי יוסף קארו, האריזה, רבי חיים ויטל והתלמידים, כלומר בעצם השולחן ערוך, זה בעצם מעבר מהראשונים לאחרונים. בסדר? זה קורה, זה איזשהו קו דמיוני שמתרחש בערך לפני 500 שנה, ושם המהר"ל מופיע, כלומר שהמהר"ל הוא על קו התפר בין הראשונים לבין האחרונים. הראשונים הם בעיקר היו לפני 800 שנה, זה הרמב"ן, זה רש"י, זה הרמב"ן, ריף, הראש, הר"ן, כן? זה הראשונים, ועוד הרבה. אחרי זה באים האחרונים, שזה בעצם מתקופת השולחן ערוך. המהר"ל הוא תחילת דור האחרונים. בסדר, נגיע עוד רגע למה זה כל כך חשוב להסתור. המהר"ל היה ראש ישיבה גדול, הוא היה רב גדול בפראג, בעוד מקומות באזור אירופה שמה, כמה מקומות הוא עבר. חי עד גיל מאוד מאוד מופלג, הוא נפטר בגיל 96 אני חושב. הוא היה פוסק גדול מאוד בהלכה, שזה פחות מוכר, אבל הוא היה פוסק גדול מאוד בהלכה. היה מנהיג גדול מאוד בעם ישראל. היו המון המון גזרות נגד היהודים והכנסייה. הנצרות הייתה בשיא הפריחה שלה, והיו המון המון עלילות דם. המהר"ל ביטל הרבה עלילות דם ופעל הרבה מול הקיסרות ומול הכנסייה. בתקופת המהר"ל היו מיליון יהודים בכל העולם. שזה נקודת שפל כמותית בעם ישראל, מיליון זה כלום. מיליון יהודים בכל העולם, הרשום, היו מיליון יהודים. זו תקופה
ש...
כן. לפני 500, קצת פחות ב-500 שנה, זו תקופה שעם ישראל נמצאים לא רק במיעוט כמותי, אלא באולי נקודת חושך מאוד מאוד עמוקה בתקופת כל הגלות. מדוע? כי הכנסייה שולטת. הכנסייה שולטת היא לא רק שממררת לעם ישראל את החיים, אלא היא כל הזמן מטפטפת את הקביעה והאמירה, אנחנו החלפנו את עם ישראל. זו השיטה של הנצרות. הם העם הנבחר, אתם לא. אתם, השם סילק אתכם מעם ישראל, מהעולם, מארץ ישראל, אתם לא העם השם. אנחנו העם הנבחר. ועם ישראל ששומע את זה כבר עשרות ומאות שנים, זה מתחיל לחלחל לתודעה שלו, ועם ישראל מתחיל להתייאש מעצמו. כן, בעיקר באזור אירופה, באזור אשכנז, מה שנקרא. בזמן המהר"ל היה מצב שבנות, נערות, הלכו להצטרף לכנסיות ולמנזרים ברצון, בלי מיסיון. עם ישראל היו כל כך, מה שנקרא, על הפנים, שהבנות חיפשו דברים יותר טובים, משהו יותר רציני, יותר... אז פה בא המהר"ל. הוא פוגש את עם ישראל במה שנקרא בדיכאון גדול, בעומק עומק עומק הגלות, והוא בעצם בא וכותב, עכשיו 22 ספרים, תלוי איך סופרים אותם, שכל עניינם זה בעצם לתפוס את עם ישראל ולהרים להם את המבט, להזכיר להם מי הם. כן? שזה הוא כותב בעצם את כל ספרי המהר"ל, המרכזיים שבהם זה נצח ישראל, שמדבר על עם ישראל, על גאולת ישראל, על הגלות של ישראל, אתם עוד תפגשו את זה עם הרב מתוקי, ותפארת ישראל. תפארת ישראל זה התורה. התורה, המצוות, דברי חכמים, תלמידי חכמים, גזרות של חז"ל, כל מיני עניינים שמתפרטים מזה. זה בעצם שתי הנושאים שהוא בעצם בא ועושה מהם, פשוט כותב שתי מסכתות על שתי הנושאים. הסגנון של המהר"ל, כמו שאתם תפגשו, זה לשון קצת משונה. לשון שאנחנו לא רגילים אליה. זה עברית, אבל לא עברית כל כך קליטה, לא כל כך ברורה, חוזר כל מיני ביטויים שחוזרים על עצמם, לא תמיד ברור. צריך להבין מאיפה הוא בא. מאיפה היסודות של הדברים שהוא כותב. בסדר? חוץ מעולם ההלכה בעם ישראל, יש את עולם הרוח, עולם ההשקפה, מה שיקראו היום מחשבת ישראל, כן? כל עולם הרוח, מחשבה יהודית, פילוסופיה יהודית, או קוראים לזה, כל עולם הרוח מתחלק, אני חושב, לשני צינורות מרכזיים. יש לנו את הפילוסופיה, שזה המור נבוכים לרמב״ם, ספר היקים לרבי יוסף אלבו, אמונות ודעות רבי סעדיה גאון, וכמובן ספר הכוזרי, שרוב הדברים שלהם באמת פילוסופיים. זה סגנון אחד של כתיבה רוחנית, מחשבתית, פילוסופיה. הצינור השני זה הקבלה, תורת הסוד. כן, שמתחיל כמובן רבי שמעון בר יוחאי עם ספר הזוהר, הוא הולך ומתפרט עד תקופת צפת הגדולה, עידן הזהב, תור הזהב שצריך לפני 500 שנה, שזה אריזה, גורי ארי וכל תלמידה ומה שיוצא משם. אז יש לנו את הפילוסופיה ויש את הקבלה. בסדר? עם ישראל לפני 500 שנה בפראג ובכל אירופה לא עוסקים בכלל בפילוסופיה כמעט. זה לא נושא שלמדו. את המור הנבוכים לרמב״ם לא למדו. ספר הכוזרי קצת. לא עסקו בזה. עסקו בהלכה. גמרא והלכה ומוסר. גם מוסר לא היה הרבה, כי מסילת ישרים עוד לא נכתב, פלא ויעץ ודאי עוד לא נכתב, היה חובות הלבבות ושערי תשובה של רבנו יונה, שזה שני ספרים קדומים יותר. בהלכות דעות לרמב"ם, בהלכות תשובה לרמב"ם. פילוסופיה לא עסקו, קבלה, מי עסק בקבלה? בודדים. בארצות המזרח יותר מבודדים, בארצות אשכנז פחות מבודדים. לא עסקו בקבלה. אז יוצא שבעולם הרוחני, הרעיוני, המחשבתי, נקרא לו האמוני, אין עיסוק בזה. עם ישראל עוסק בגמרא והלכה. כן? וזהו עסוק. כי פילוסופיה, גם אם הוא מצליח להבין משהו, איך זה קשור לחיים שלו, זה מאוד קשה להבין. וקבלה בכלל, זה לא, 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 אנחנו לא רואים לזה, אנחנו לא מבינים בזה, זה הכל קודים וסודות. גם אם אפשר לפתוח ספר זוהר, תפתחו ספר זוהר, אני מרשה לכם. אבל השאלה מה נבין מזה? אז נשארו כרכים מכאן ומכאן. בא המהר"ל ומחדש, מחדש סגנון של כתיבה, סגנון של הסברה, כן? שאנחנו נקרא לה הסגנון האמוני. לא פילוסופי, לא קבלה, אלא אמונה. מקצוע האמונה. אבל המהר"ל, מאיפה לקח את היסודות שלו? הוא לקח את היסודות שלו, כמובן מחז"ל, ממדרשי חז"ל, ומתורת הקבלה. המהר"ל הוא מקובל. כך הרב גם מציין, הרב קוק מציין באחד האגרות שלו, המהר"ל הוא אחד מהמקובלים הגדולים בישראל. הוא היה ענק בקבלה, אבל ב-22 ספרים שלו, הוא מציין מחבר בקבלה או משפט בקבלה, נדמה לי 8 פעמים, אולי קצת יותר. זה לא ספרי קבלה, הספרים שלו. אבל משם הוא בא. רגע. מהקבלה. מהקבלה. כן.
אמרת שהיו לוקחים שני, כאילו, או מהקבלה,
או... הפילוסופיה והקבלה.
אז מה חז"ל עשו? קבלה ופילוסופיה?
גם הפילוסופיה וגם הקבלה התפתחו אחרי חז"ל.
ומה
חז"ל? רוב הקבלה היא כולה נסמכת על התנ"ך ועל חז"ל. הפילוסופיה זה לוקחים עקרונות מהתורה ובוחנים אותם בלוגיקה אנושית. מה? כן, הגמרא והמדרשים, והתלמוד הירושלמי. בסדר? מדרש רבה, מדרש תנחומה, כל הזה חז"ל. אז בא המהר"ל ואומר, נדרש, מוכרח, בעצם לפרוס פה שיטה שיכולה לדבר לאנשים, שאנשים יבינו את יסודות האמונה. כן? מי זה עם ישראל? מה היחס המיוחד שלו עם הקדוש ברוך הוא, מה זה ארץ ישראל, מה זה התורה, מה זה המצוות, מה זה הגאולה, מי זה המשיח, כן? מה זה דברי חז"ל, הוא צריך בעצם להסביר לנו מי אנחנו, להסביר לנו את החיים שלנו. אבל סגנון של המהר"ל הוא קצת קשה, כן? אז אמרנו דבר ראשון, יש קבלה בפילוסופיה, בא המהר"ל ובעצם ממציא את סגנון האמונה. הולך בדרכו הרב זצ"ל, הרב קוק. הרב קוק הוא לא כותב פילוסופיה, לפעמים קצת. הוא לא כותב קבלה, זה גם רק מעט מאוד. בעיקר הוא כותב יסודות באמונה, חיבורים באמונה. ממשיך דרכו של המהר"ל. ותורת המהר"ל ותורת הרב זצ"ל מאוד משלימים אחד את השני. כן? פעם שאלו את הרב צבי יהודה אם הרב למד מהר"ל, אז זה היה ידוע שהוא לומד מהר"ל, כי הרב קוק גם הדריך ללמוד מהר"ל. והרב צבי יהודה, הבן של הרב קוק, אמר שכל צורת החשיבה של הרב קוק הייתה מהר"לית. כלומר, זה היה כאילו, זה הסתובב אצלו בראש, זה היה כאילו הסגנון שלו. הוא מאוד עיקל, איבד את הדברים של המהר"ל, וזה מאוד בא לידי ביטוי בהרבה דברים. אפשר להראות הרבה פסקאות ברב קוק, הרבה משפטים ברב קוק, שהם ממש סיכום פרק במהר"ל, פה, שם או במקום אחר. כן, התורות האלה מאוד מחוברות. מה שמאפיין את תורת המהר"ל, כמו גם מה שמאפיין את תורת הרב, שהדגש המרכזי בדברים שהם כותבים, הוא לא עבודת השם שלנו כיחידים. כן? הרב קוק כותב הרבה על תיקון המידות, אבל זה לא עיקר החידוש שבכתבים שלו. גם המהר"ל, יש לו ספר נתיבות עולם, שני כרכים, מידת הכעס, מידת הגאווה, מידת השמחה, יש לו נגיעה בתיקון המידות, בעבודת השם של כל יחיד בעם ישראל. אבל בעיקר, המהר"ל, כמו גם הרב זצ"ל, מדברים על דברים כלליים יותר. מה זה עם ישראל, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, מה התכונות המיוחדות שלו, מה היתרונות שלו, איזה חולשות מיוחדות יש לו שאין לעמים אחרים, כן, מה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. אבל מה נעשה שהמהר"ל, הלשון שלו היא קשה? כן? היה עדיף לתרגם את זה לעברית מדוברת, וזהו. אז קשה לתרגם את זה לעברית מדוברת, ואם נתרגם את זה אנחנו עלולים להפסיד מהמשמעות. אז הפתרון היחיד זה להתאמץ. להתאמץ, להבין מילים של המהר"ל. ויש בזה שתי יתרונות. בדרך כלל, אם יש איזשהו טקסט שקל להבין אותו, כל אחד יכול להבין אותו. כל ילד יכול להבין מה כתוב פה. כן, כמו, לא יודע מה, בדיחה בבזוקה, נכון? יש עדיין בדיחות בבזוקה? יש עדיין בזוקה? לא יודע. כן? זה, כל אחד מבין את זה, נכון? או איזו מודעה בתחנת אוטובוס. אתה קורא את המודעה פעם אחת, הבנת? כן? אף אחד לא חוזר למודעה באוטובוס 4 פעמים. למחירה דירה, למחירה דירה, למחירה דירה. אין לו מה, מה ברור. זה פשוט. זה רדוד. לא רדוד גרוע, הכוונה זה משהו מאוד מאוד פשוט. מה שמבינים מיד, בדרך כלל זה אומר שהתוכן פה הוא לא מאוד מאוד עמוק. כן? כמו פרסמות, אתה מיד, אתה מבין את זה, אתה, זה לא תוכן מאוד עמוק. נכון, לא כל התכנים צריכים להיות עמוקים. כן? פרסומת יכול להיות לא עמוק, הוא קליט. ההפך, הפרסומת לא אמור לעורר לך מחשבה, אתה צריך לקלוט את המסר ברגע. אומר הרב באחד האגרות שלו, אם אנחנו נפגשים עם חומר, עם טקסט, עם כתיבה בחז"ל, שהיא קשה לנו בשלב ראשון, אומר הרב קוק, סימן שיש פה עומק. כן? סימן שיש פה עומק. מה שברור מיד, הוא לא כל כך עמוק. הוא פשוט, הוא קליל. משהו מורכב יותר, דורש העמקה. מה שקשה לנו להבין, יש פה עומק. יש פה עומק. הרב קוק אומר, זה קצת דומה למוזיקה. יש מוזיקה פופולרית. מה זה מוזיקת פופולר? מוזיקת פופ. מה זה גם מוזיקת פופ? ויש מוזיקה קלאסית, שני סוגי מוזיקה. מי שמבינה בקלאסי, אני לא כך מבין בזה, אבל מוזיקת פופ זה מאוד מאוד פשוט, זה קליט, זה נחמד, כולם נהנים מזה. מוזיקה קלאסית, אתה צריך להיות עם אוזניים. עם מישהו, אני שעושה מוזיקה קלאסית, אני לא קיבלתי חינוך לזה, כן? אבל מי שיש לו חינוך לזה, הוא יש לו אוזניים, הוא יכול להעריך, וואו, איזה יצירה, איזה תיאום בין כל כלי הנגינה, ואיך פה, עם השבע כינורות, ושמונה טרומבונים, וכל זה, יש פה משהו עמוק ומורכב, כן? לא כל אוזן יודעת להעריך את זה. אותו דבר בכתיבה. יש דברים שכולם מבינים. גם אנשים שאין להם עמקות גדולה בחיים, אנשים רדודים יחסית, מבינים. ויש דברים שלא כולם מבינים, כי יש פה עומק. אז אומר הרב, דבר ראשון, אנחנו מתגשים עם טקסט שהוא לא קל לנו, יופי. כי זה אומר שיש פה עומק. יש פה משהו רציני, לא משהו עממי, פופולרי, שכולם קולטים וכולם מבינים. זה דבר אחד בטקסט שהוא קשה. דבר שני, אומר הרב, אם אנחנו עוסקים בטקסט של תורה, של חז"ל, שהוא קשה, אז עצם העמל שלנו להבין את הטקסט הזה, יש לו ערך גדול מאוד. כי אם אני עמל על דברי תורה, אני קונה אותם יותר באישיות שלי. פונקציה רעה גם. ככל שאני מתאמץ להבין מדרש, הלכה, מאמר, המאמר הזה הוא יותר קשור אליו. הוא יותר נקנה אצלי באישיות. לכן, הסגנון של המהר"ל, שלא יפחיד אותנו, א', כי יש פה דברים עמוקים, ב', כי עצם המעמד שלנו יקנו לנו את הדברים שעליהם הוא מדבר, כי אנחנו לא רוצים לדעת ידיעה תיאורטית חיצונית. טוב, עם ישראל זה עם חשוב, תורה היא חשובה, ידיעה חיצונית לנו. אנחנו רוצים שהמפגש עם הידיעות, עם המאמרים של המהר"ל, יהפכו לחלק מהמחשבות שלנו, מהרגשות שלנו, החיים שלנו. בסדר? טוב. המהר"ל גם ברא גולם, שמעתם את הסיפור הזה? טוב, לא ברור שהוא ברא גולם. בקומיקס החליטו שהוא כן ברא גולם, יש קומיקס שהוא ברא גולם. בהיסטוריונים לא יודעים אם הוא ברא גולם או לא ברא גולם. אתם מכירות מישהו שברא גולם? נכון. לא, גולם גולם, הוא לקח אדמה, עשה צורה של אדם, אמר כל מיני דברים מספר יצירה, הוא נעמד על הרגליים והרביץ לגויים. לא מכירה את הקומיקס? אז יש קומיקס ויש גם סיפורים אמיתיים, לא, יש שמועות אמיתיות כאלה, יש מחקרים היסטוריים, היה גולם או לא היה גולם. כן? אז אנחנו לא יודעים בוודאות אם היה גולם. מה? לא יודעים, לי יש בבית כמה ספרי מחקרים כאלה שהם לא רוצים להכריע שכן, לא רוצים להכריע שלא. בקומיקס הכריעים שכן. הציעו קומיקס, זה גולם, בטח, ציירו אותו, איך הוא נראה, איזה קומה היה לו. כן, השאלה אם הקומיקס זה מקור מימן, אני לא יודע. אבל, בוא נגיד, לא עליי ולא עליכם יש שמועות שבראנו גולם. אם על המהר"ל יש שמועה כזאת, זה באמת מעיד על הגדלות שלו, וזה דבר שהוא אפשרי. לברוא גולם אפשרי, לא במדרשה, לא צריך לשאול את הרבנית מה היא ממרשה, אבל זה אפשרי. איך יודעים שזה אפשרי? מה?
מה הקשר?
זה לא בן אדם, זה גולם. אין לו נשמה, אין לו שכל. מה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מן האדם, מן האדמה, ואז להיפח באפת נשמת חיים, נכון? אז זה בלי אבא יפח ונשמת, זה רק הגוש, ככה ציירו את זה בקומיקס, אני לא יודע. טוב, רגע, זה לא שיעור על הגולם. אנחנו לא יודעים אם הוא ברא גולם, אבל אני אספר לכם מה הגאון מווילנה כותב. הגאון מווילנה, לא סתם קראו לו גאון, כי הוא כבר בגיל 3, 4, 5 היה פשוט ענק, באמת היה גאון יוצא דופן, והוא מעיד על עצמו בכתבים שלו, שבגיל 12 הייתה בידו היכולת לברוא גולם. ככה הגר"א כותב מפורש. המהר"ל לא כותב כלום על הגולם, אבל הגר"א אומר, והגר"א היה הרבה יותר מאוחר למהר"ל, לפני 250 שנה, קצת יותר, אומר, יכולתי לברוא גולם ולא עשיתי את זה. כלומר, אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא אפשר. צריך להיות במדרגה של הגאון מווילנה כמובן. צריך להיות במדרגה של המהר"ל. אז על המהר"ל אנחנו לא יודעים אם ברא גולם או לא, אבל יש עליו שמועות שהוא ברא גולם, זה רק מראה את הגודל שלו. מדובר פה באמת אדם ענן. אני אגיד לך משהו יותר קשה לברוא מאשר גולם. יש משהו יותר קשה מגולם. יש במשניות, יש שתי מפרשים מרכזיים כבר מאות שנים של פירוש של המשניות. אחד מהם זה רבי עובדיה מבר תנורה, והשני זה התוספות יום טוב, רבי יום טוב ליפמן. זה שני המפרשים הקלאסיים. היום כבר שם את הרב קהתי, כי הוא יותר פופולרי, הוא יותר בהיר ויותר עוזר ללומדים, אבל במשך מאות שנים זה היה התוספות יום טוב ורבי עובדיה מבר תנורה. בר תנורה הוא תוספות יום טוב. התוספות יום טוב שפירש את כל הש"ס, שהפירוש לא התקבל בכל עם ישראל, הוא תלמיד של המהר"ל. התלמיד של המהר"ל. עכשיו, מה יותר קשה למהר"ל? לברוא גולם או לברוא תלמיד כמו התוספות יום טוב? מה יותר קשה? גלמים שער זה כלום לעומת התוספות יום טוב. כן? הוא עמיד כזה תלמיד, זה הרבה יותר משמעותי מהגול. בכל מקרה, כל הסיפורים רק שתבינו שמדובר פה באמת בדמות יוצא דופן. יוצא דופן מאוד. כן? יש לו הרבה סיפורים על המהר"ל, לא ניכנס לזה עכשיו. מה? מורנו הרב יהודה ליבה. כן? מורנו הרב ליבה, אבל זה צריך להגיד המעריל, כי זה רבי יהודה ליבה. ליבה זה כמו לוי. כן?
יהודה ליבה.
כן, אבל זה לא, קראו לו ככה, אבל זה לא רבי יהודה לוי של הכוזרי, זה המערה. בסדר? מה? הוא גם היה מדען גדול. הוא היה מומחה גדול באסטרונומיה, עד כדי שהיו שתי אסטרונומים צ'כים, שהם הובילו את עולם האסטרונומיה, מחקר הכוכבים והירח, הם הובילו בעולם, צ'כיה אז הובילה בתחום הזה, ויש תכתובת בין שתי המדענים האלה מהר"ל, שואלים אותו שאלות, הוא עונה להם, כל מיני דברים, היה לו ידיעות אסטרונומיות יוצאות מן הכלל. אבל הדבר החשוב ביותר שהוא עשה, זה לא הגולם ולא האסטרונומיה, אלא ספרים שהוא הנחיל לעם ישראל לדורות. נצר ישראל ותפארת ישראל וכמובן כל שאר הספרים, אבל זה שני היהלומים המרכזיים. כי בשני היהלומים האלה הוא בעצם פורס לנו שיטה שלא עשו לפניו. מי זה עם ישראל? ומה זו תורת ישראל? זה שני הספרים המרכזיים שלו, זה מה שאנחנו רוצים לקבל ממנו, כן. היו לו רבנים, היו לו רבנים שם באירופה. היו לו רבנים, גם רבנים בנגלה וגם רבנים בקבלה.
שאנחנו
מכירים? חלק מכירים, הוא מציין חלק מהרבנים שלו, הם לא מפורסמים כמו. אבל הוא היה ענק כזה. הוא היה ענק.
יש הרבה...
מה? נכון, נכון. נכון מאוד, נכון מאוד. נכון. מאז שהוא... גם לא, כמעט שלא. הלשון היא קשה. אבל, ובמשך כמה מאות שנים, באמת גם לא למדו הרבה מהר"ל. למה לא למדו? איך יודעים שלא למדו הרבה מהר"ל לפני 300 שנה, לפני 250 שנה, לפני 200 שנה? איך אנחנו יודעים? כי רשום לנו כמה פעמים הביאו את הספרים לדפוס, שוב פעם. מתי מביאים את הספרים לדפוס? שנגמר. אז נגיד, אור החיים הקדוש של הפרשה, זה כל שנה וחצי דפוס. בקושטה, בפומבדיטה, בכל מיני מקומות באירופה, בעיקר באיטליה, כל הזמן עוד דפוס של אור החיים, עוד דפוס של אור החיים, עוד דפוס, הוא מה שנקרא, תפס, חבל על הזמן. המהר"ל יש תקופות של 70 שנה בלי שהדפיסו אותו, 90 שנה בלי שהדפיסו אותו, כן? אבל הרב זצ"ל, לפני 150 שנה, 140 שנה, הוא עורר אותו לזה. הוא עורר את התלמידים שלו לזה, וזה החזיר את לימוד המהר"ל. היום יש הרבה דפוסים, לומדים את זה יותר, אבל עדיין, זה קשה, המהר"ל הוא קשה. אבל הרב זצ"ל, הוא מדריך אותנו בזה, והרב צבי יהודה הדריך אותנו בזה, ואני חושב שאתם תפגשו בעזרת השם, דרך תפארת ישראל, ודרך נצר ישראל עם הרב מתוקי, תגלו שיש פה אוצרות גדולים מאוד. בסדר? טוב, אנחנו יוצאים לדרך. בסדר? וכולם יש דף? הקדמת המחבר. וזאת התורה שעושה משה לפני בני ישראל. כן? הכתוב הזה, אומר המהר"ל, מה משמעות הפסוק הזה? הכתוב הזה רוצה לומר, רוצה ללמדנו, כי התורה חפץ מונח. כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. ולכך לא אמר בפסוק אשר שם לבני ישראל, רק אלא, מה כן כתוב בפסוק? לפני בני ישראל. כמו הדבר המונח לפני כל הרוצה לזכות זוכה בה. כן? המהר"ל מדייק פה משהו בפסוק. מה זאת התורה ששם משה לפני בני ישראל? שם זה לפני. מונח להם זה אפר שולחן. טוב, אז מה? עומד מזה המהר"ל, משה רוצה לרמז לנו, הפסוק הזה בתורה מרמז לנו שהתורה היא לפני כולם, היא מונחת. זה מבוסס הגמרא, נדמה לי חגיגה, צריך להגיד, כתוב, התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. כתר מלוכה, לא כל אדם זוכה בה, השאלה אם הוא שייך למשפחה של מלוכה. כתר כהונה, אתה לא יכול לזכות לזה אם אתה לא שייך לשבט הכהונה. כתר התורה מנח בקרן זווית, כל אחד שרוצה לזכות בה יזכה. כל אחד יכול ללמוד תורה. טוב, בסדר, אנחנו יודעים שכל אחד יכול ללמוד תורה, מה החידוש? אבל המהר"ל, כמו שנראה בהמשך, הוא רוצה לשחרר אותנו מאיזושהי תפיסה לא נכונה ביחס לתורה. מאוד מאוד ברור למה אדם לא יכול להיות כהן, הוא לא יכול להיות מלך אם הוא לא שייך לזה במשפחה שלו. אבל אנחנו יודעים גם לחשוב שגם לא כל אחד יכול ללמוד תורה. לא כל אחד יכול לגדול בתורה, להיות קשור לתורה, להעמיק בתורה. למה? בוא תראה מה רמת המשכל שלך, מה האיגו שלך, מה הפסיכומטרי שלך. אם אתה לא כל כך חכם, או אפילו פחות מזה, לא משהו, עזוב, לא בשבילך. תלך, תעשה איזה משהו אחר. זה לא בשבילך. נגיד, אבי רוצה ללכת לפקולטה לאווירודינמיקה. אתם יודעת מה זה? זה מה שקשור למטוסים. אני רוצה ללמוד שם. זה מקצוע מדעי מאוד 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 קשה. ואני רוצה ללמוד שם, ואני בא, ואני מתאמץ, כל הסמסטר אני מגיע, נכשל בכל המבחנים, לא מבין שום דבר ממה שלמדו. אני אומר, לא, אבל אני אוהב את המקצוע הזה, אני אדבק במקצוע הזה, והעיקר ההשתדלות שלי, אז אני אחזור השנה א' שוב פעם. נכון שדבר כזה? מישהו נכשל בכל הקורסים? שוב פעם. ככה, שבע שנים, שוב פעם שנה א', שוב פעם שנה א', שוב פעם שנה א', איזשהו שלב, ראש הפקולטה יגיד לי, תשמע, עזוב, אין לך את זה, זה חבל על הזמן שלך. אין לך את רמת המשכל להעביר את האווירודינמיקה, לכן אין לך מה לעסוק. זה נכון לגבי כל מקצוע. מישהו אין לו הבנה בפיזיקה, אין לו נטייה לפיזיקה. הוא מנסה, אבל זה לא מתחבר לו. יש אנשים בלי חשיבה מתמטית, בלי חשיבה פיזיקלית, יש כל אחד עם היתרונות שלו ועם החולשות שלו. כן? אם אני לא יכול להצליח במקצוע, לא כדאי לי להתאמץ עליו. כי אני לא אבין אותו, אני לא אגיע לתוצאות. כן? אם מישהו אין לו את רמת המשכל ללמוד, לא יודע, מדעים מדויקים, ללמוד פיזיקה גרעינית, או ללמוד רפואה, או ללמוד דברים קשים, אז הוא לא אמור להירשם שם. לא, כל אדם יכול נורא להתאמץ ולנסות בכל זאת להצליח. אבל בסופו של דבר הוא צריך להצליח. הוא צריך להגיע, זה יימדד במבחן התוצאה. הבנת לגמרי את החומר? אז אחד חכם עושה את זה בשנה. אחד פחות חכם, לוקח לו שלוש שנים. אבל הוא מבין את החומר. כל מקצוע שאנחנו לומדים בחיים, האם זה כדאי וראוי ללמוד את המקצוע? תלוי במבחן התוצאה. האם יש לי את רמת המשכל ואת היכולת להבין לחלוטין את המקצוע הזה? אם לא, אז חבל, אני מבזבז את הזמן. זו המחשבה שלו, זו המחשבה בפקולטה. פקולטה, אתה בוחר פקולטה, לפי רמת המשכל שלו. האם אני אצליח? אומר המהר"ל, תיקחו את התורה ותוציאו אותה מרשימת המקצועות. נכון, תמיד במקצועות של המורה שהביאה לנו כיתה ב', מקצוע ההתאמנות, מקצוע האנגלית, מקצוע התורה. נכון, זה אחד המקצועות, כי זה תופס מקום בשעות של היום. אומר המהר"ל, זה לא מקצוע. התורה זה לא ידע, התורה זה לא חוכמה שהאדם נבחן במבחן התוצאה. האם הוא מבין את זה לגמרי? אם הוא לא מבין, לא מסוגל להבין את זה, שלא יעסוק בתורה, למה לא? לא חבל לבזבז את הזמן הזה? כמו שאדם הולך להפוק אותו פיזיקה, לא מבין ולא מבין, הוא ממשיך ומשיך, אז בזבז את הזמן שלו, את הכסף שלו, את האנרגיות שלו, חבל. ואדם יכול לחשוב, גם התורה זה לא בשבילי, אני עם המוח שלי, איפה אני בתורה, זה קשה לי, זה לא בשבילי. זה רק לחכמים שהם מבינים לעומק, שהם אף פעם לא טועים. אומר המהר"ל, לא, זו תפיסה מעוותת. אתה חושב שתורה זה חוכמה, חושב שתורה זה מקצוע, זה איזה נושא שנבחן במבחן התוצאה. כן? אומר המהר"ל, זה מרומז בפסוק. משה שם את התורה לפני בני ישראל. כן? מונח לפניך, לפני כולם. כל הרוצה ליטול שיבוא ויטול. אולי אני אטעה, אולי אני לא אבין. אז מה? לבני ישראל. כן, כן. לבני ישראל. התורה היא לא מקצוע שנמדד במבחן התוצאה אם הבנתי הכל כמו שצריך. ודאי שאני שואף להבין כל דבר שכתוב בתורה. כל הלכה, כל רש"י, כל מדרש. ודאי שאני מתאמץ להבין. ואם לא הבנתי, אז אין ערך. כן, ישבה מישהי שעה וחצי על פרק אחד בנביא, על איזה משהו מפרשים? לא, לא יודע, לא יודע מה רוצה, מה אלבין פה? לא מבינה, לא מבינה. מה? בזבזתי שעה וחצי. ולא למדתי תורה. לא נכון. לא בזבזנו, וזה נקרא ללמוד תורה לגמרי. גם אם מישהו לא רק לא מבין, הוא טועה. הוא מסביר את זה הפוך. שוב, לא ברשלנות ומה אכפת לי, נסביר ככה, נסביר ככה. מתאמצים. אומר המרא, זה לימוד תורה. רגע, זו תפיסה מחודשת, אנחנו לא רגילים ללמוד כך. ללמוד, זה כמו שהמורה אמרה לנו בבית ספר היסודי. תלמד, תצליח, לא הצלחת, לא למדת, ואין ערך לכלום. סתם, בזבזת את השנה, בזבזת את החיים שלך, בזבזת את כל השליש הזה, לא עשית כלום. לא, אבל למדתי, אבל נכשלת. אז זה לא נחשב כלום, כי מבחן התוצאה הוא הקובע. זה נכון במקצועות אחרות. כן, אם אדם לא עומד במבחן התוצאה של הפקולטה לפיזיקה, הוא בזבז את הזמן שלו. זה נכון בעולם הזה, אבל לא בתורה. התורה, מה פתאום? התורה זה לא כמה ידיעות מדויקות אני אוסף פה בסוף היום, אלא זה המפגש שלי עם דבר השם. דבר השם שבתורה שבכתב, דבר השם שדברי חז"ל, ההלכות, המוסרים, ההדרכות, המדרשים. אני נפגש עם התורה. אם לא הבנתי הכל, אם לא גמרתי הכל, חייבים לגמור הכל, אי אפשר לגמור את התורה. ארוכה מימי ים. לא הצליחו, אף אחד לא הצליח לגמור את התורה. כן. אז קודם כל, שזה לא יהיה ברשלנות. אם מישהו מה, לא אכפת לי להבין אותו. לא, את מתאמצת להבין את זה, נכון? אומר המרא, זה לימוד תורה. אבל יש לך ידיעה מוטעת בתורה, יש לך מסקנה נכונה. נכון? צריך להתפלל שהשם יאיר עינינו. ולא כדאי ללמד את הטעויות האלה לאנשים אחרים. אבל עצם העמל של להבין את התורה זה לימוד תורה. זה מפגש מדבר השם, למרות שאולי זייפנו את הדבר השם, לא דייקנו אותו. אנחנו שואפים לדעת את האמת שבתורה. אם אנחנו טועים, אנחנו עדיין בלימוד תורה. כן, יושב בחור ישיבה, כל הבוקר קורא את עצמו על הראשונים, על הסוגיה, 4 שעות, מגיע לשיעור, הרב הופך לו הכל, לא הבנת כלום. אז הוא הולך בחי נפש, זהו, הסבסתי את כל הבוקר. לא נכון. לא נכון. בסדר? כי כולנו, גם הגאונים הגדולים ביותר בעם ישראל, לא משיגים את כל התורה. ונחשבים קצת טועים. שוב, הטעויות שלנו זה טעויות פשוטות. אצלם זה, כי הם לא משיגים את כל התורה. אפשר להשיג את כל החוכמה האלוקית, את כל הרצון האלוקי שיש בתוך התורה. ואין סוף. עכשיו, כל הזמן אנחנו רוצים לגלות עוד איזה נקודה של אמת, עוד איזה נקודה של יושר, עוד איזה נקודה של תורה. לכן התורה היא לא לחכמים בלבד, היא לא למצליחנים בלבד. כן? יש הרבה אנשים שהם לא מצליחים בלימודים. אין להם ראש לזה, בחשבון, גיאוגרפיה, לא יודע, כל מיני מוצאים. לא. שמגיעים תורה, כן, עזוב, אני לא, לא בשבילי, לימודים לא בשבילי. מאוד אוהבים תורה, מאוד זה, לא, זה לא, לא בשבילי. צריך ללמוד איתם, התחלת המהר"ל פה. זה לא נבחן בחוכמה, זה לא נבחן בהצלחה. מה שהוא אומר, בוא נמשיך. הכתוב הזה רוצה לומר כי התורה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה יזכה בה. לכך לא אמר ששם לבני ישראל, רק מה כן כתוב? לפני בני ישראל. כמו הדבר מונח לפני כל הרוצה לזכות בה זוכה בה. לכאן ניגע. לא יאמר האדם, לא יחשוב האדם, כי התורה לא ניתנה אלא רק לגדולי החכמים. אל תגיד ככה. אל תגיד שהתורה ניתנה רק לגאונים, לגדולי החכמים. לא הבנת מה זה תורה. אתה חושב שאתה בפיזיקה, אז אתה אומר, פיזיקה לא ניתנה אלא לגדולי החכמים בפיזיקה. אומר המהר"ל, זה בפיזיקה, זה נכון. על תורה אל תגיד ככה. תורה זה לא מקצוע אנושי. שהם, גדולי החכמים, רחוקים מן הטעות. כן, הם חכמים מאוד, הם יבינו הכל. הם לא טועים. אז להם נאה ויאה ללמוד תורה. אבל אני קרוב לטעות, אני לא חכם גדול. אז זה לא בשבילי. אומר המהר"ל, לא ככה. התורה ניתנה לכל. ולא אמר גם כן, אולי יש גאה בתורה. זה משהו חריף מאוד, שאני עדיף שאני לא אלמד, מאשר שאני אלמד ואני אשגה. אשגה, הכוונה, אתאה, כמו שגגה. ככה, אל יאמר ככה, אז מה אם תיתה? קפוץ למים, תנסה, תשתדל. אבל אם אני אתאה, בזבזתי את הזמן? לא. לא למדתי תורה? לא. זה נקרא ללמוד תורה. מאיפה הוא אמר, אני מביא את זה? זה חידוש. הוא לא חכם, הוא עלול לטעות, הוא לא הולך להבין את התורה עד הסוף, אומר המהר"ל, זה לא תירוץ, צריך ללמוד תורה. למה? מאיפה הוא אומר את זה? מהמדרש. דבר זה פרשו במדרש, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. פשט הפסוק, שיר השירים. אתם בטח קוראות שיר השירים כל יום שישי, לא? לא? מה? כן. כן. יש שיר השירים, יש מנהג בעם ישראל, נקרא שיר השירים לפני כניסת שבת. כן, כן. ככה כולם חושבים. טעות נפוצה. לא נכון. מנהג ישראל לקרוא שיר השירים. מה לעשות שכבר 200 שנה רק הספרדים עושים את זה. אז זה כמו אומרים, זה מנהג של הספרדים. אני אומר את זה לאשכנזים, לא, זה ספרדים. מה? זה כתוב. שני מנחה, אחרי מנחה, סמוך לי קצת שבת. אפשר גם יום שישי מהחצות היום. זאת השם, תתחתנו, לא אין לכם זמן לזה. אז תקראו שיר השירים עכשיו, ככה, זה תקופה וזה, אפשר גם לקרוא את זה כל השבת. אבל בכניסת שבת זה משהו מיוחד, שיר השירים. למה שיר השירים? הסיבה, זה בעצם הדבקות בין ישראל הקדוש ברוך הוא, וגם שבת זה סוג של, כן, שיר השירים, זה נפלא, זה נכנסים לשבת בשיר השירים, זה משהו, זה מרומם. אז מה חז"ל דורשים על זה? שיר השירים קוראים לפסח, בשבת קוראים לפסח פעם אחת, גם סוף ההגדה, כן. אבל פה כל ערב שבת, כל ערב שבת שיר השירים. אני לא הייתי עושה את זה עד שגיליתי שהאשכנזים גם עושים את זה, והתחלתי את זה, מתי התחלתי? בסגר הראשון, התפללנו בבית. ערב שבת היה בנחת, וזה, אף אחד לא מריץ אותי לך דודי, אני קובע את הקצב, אז אמרנו שיר השירים, ואז בעזרת השם, משתדלים, זה בלי נדר, זה... לא סתם, זה מנהג ישראל. מי שעושה מנהג ישראל, הוא עושה משהו רוחבי. הוא משתייך לאיזה משהו שקורה בכל עם ישראל. לא רק לספרדי, לא אשכנזי. טוב, מה הוא אומר? מביאה לבית העין, דגלו עליי אהבה. רבי יונה אומר, דורש את הפסוק הזה. שני חברים, חברו אותה, העוסקים בהלכה, לומדים סוגיה בהלכה, זה אומר, אחד מהם אומר בית אב של הלכה. מה זה בית אב של הלכה? בית אב זה היסודות, כמו יש אב ותולדות, בית אב, יסוד ההלכה, הוא מבין את העומק של ההלכה פה, הוא מבין פה את הבית אב, מבין פה את העיקרון, את הסברה, וזה, החברותה שלו, אינו אומר בית אב של ההלכה, הוא לא הבין את העיקרון שעולה מהסוגיה, את היסוד של ההלכה, הוא הבין את הסוגיה, הוא לא הבין את הסוגיה, אומר הקדוש ברוך הוא, דגלו עליי אהבה, אבל הוא לא הבין, מה דגלו עליי אהבה, הכוונה, דגלו, הכוונה הקיף אותי כמו דגלים, באהבה. שניהם מקיפים אותי, שניהם שווים כלפיי, באותה מדרגה של אהבה. שניהם אהובים אצלי, באותה מידה. זה הבין את ההלכה, וזה לא הבין את ההלכה. דגלו עליי אהבה, שניהם אהובים אצלי באותה מידה, שניהם מחשבים כלומדי תורה באותה מידה. טוב, בסדר, אפשר להבין שזה שלא הבין את ההלכה, הוא התכוון. הוא התכוון, אבל לא הצליח. אבל תראו איך המדרש ממשיך. אמר רבחה, יותר מזה, עם הארץ. מה זה עם הארץ? עם הארץ, הוא לא יודע לקרוא כמו שצריך. ככה הוא עולה מהמשך המדרש. עם הארץ, שקורא לאהבה איבה. מה זה איבה? נכון, איבה אישית בינך, נכון? ככה אישה והנחש. איבה. איבה זה שנאה. מה זה אהבה? פוך. אז במקום להגיד, ואהבת את השם אלוקיך, מה הוא אומר? ועייבת את השם. יש משהו יותר גרוע מזה? זה לא איזה זיוף קטן ואיזה משהו פרט קטן שולי בתורה. זה, את אהבת השם להפוך לאיבה. כן? הוא לא עושה את זה בכוונה. הוא עם הארץ, הוא לא יודע לקרוא אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, דגלו עליי אהבה! אני אוהב אותו. הוא קרוב אצלי, הוא אהוב אצלי. חביב עליי אלימות תורה שלו. עד כאן. פירוש בית אב של הלכה, שורש הלכה וטעמה. כמו זה בעצם הביאור של המילה בית אב, להבין את שורש ההלכה ואת הטעם של ההלכה. כן? אז מביא פה המהר"ל מהמדרש ראיה למה שהוא אומר. שכל היחס שלנו ללימוד תורה, כל היחס לתורה, הוא צריך להיות יחס אחר. הוא לא בא להגיד לאנשים שהם לא כל כך חכמים, לא כל כך מבינים, לעודד אותם, לא, תשתדלו בכל זאת, תלמדו תורה בכל זאת. זה לא מאמר של עידוד הלומדים, זה ודאי גם מעודד את הלומדים, אבל זה לא הנושא. הנושא זה שאם אתה בוחן את התורה במבחן האינטליגנציה ובמבחן התוצאה, הבנת כמו שצריך, אם לא, אז לא שווה כלום, אתה בוחן את זה ככה, עוד לא נכנסת לבית המדרש, עוד לא הבנת מה זה תורה. תצא מהמושגים האלה של הפיזיקה, הביולוגיה והמדעים וכולי, שהכל נבחן לפי האם הבנת את זה לגמרי, איזה ציון קיבלת, וזה, זה נכון לגבי אותם מקצועות. תשתחרר מהתפיסה הזאת ביחס לתורה. התורה לא נמדדת ככה. לומדי התורה לא נבחנים על פי הידיעות שלהם. כן? אנחנו רוצים שלומדי התורה, לומדות התורה, יהיו להם ידיעות, והם יבינו דברים מדויקים, פשוט, זה לא אומר שאלה, מה זה חשוב, הם זוכים, לא זוכים, הם מבינים או לא מבינים, לא, מתאמצים מאוד להבין, לזכור, להשיג את המסקנות המדויקות, ודאי. אבל זה לא המבחן. המבחן הוא המפגש שלנו, העמל שלנו, הרצון שלנו לגלות את דבר השם. המעמד שלנו, מה כתוב? מה כתוב? כן. נכון, אז יש תלמודי תורה שאמרו, מקצועות קודש אין יותר מבחנים. יש! זה מסבך, כי אז הילדים אומרים שמקצועות תורה, זה לא רציני. אז יש איזה דיונים פדגוגיים ארוכים מאוד, האם לבחון על תורה או לא לבחון על תורה. כן? לא, זה ערבי או משהו, סליחה. מבחנים ברבנות, כי רב הוא הולך לסוק הלכות. בסדר? הוא הולך להורות הוראות לאנשים. אז פה אנחנו, יש את ערך הלימוד התורה, שזה כמו שאמרנו, הלימוד תורה, גם אם אדם לא מדייק ולא זוכר ולא זה, עצם הלימוד. אם הוא בא להורות הלכה, רגע, לפני שאנחנו נותנים לו תעודה, שמחה לרבנות, שהוא יוכל לפסוק הלכות, אז עם כל הכוונות הטובות שלו, הוא צריך לדעת במדויק את ההלכות. בסדר? גם המהר"ל הולך להמשיך את זה. ללמוד תורה, אין תירוצים. ללמד או להורות, פה יש איזו אחריות. כן?
אבל בסוף, אם אני באמת מאמינה, נגיד שירות
חיים, אני חושבת, אני רוצה להבין, כאילו, עוד מפגינה.
אז אולי מעביר שיעור לפסט. חסיכה לי. ואני, יכול להיות שכאילו, לא יכול, במתחת כך אני לא יכולה הייתה,
זה לא תמיד מורגש, יכול להיות שאדם, אתם עכשיו אנחנו לומדים שיעור באמונה, יש גם שיעורים בהלכה, בכשרות, בשבת, כל מיני דברים כאלה, זה לא אורות, אנחנו נפגשים עם התורה, מבינים את התורה, אז מה? אם אנחנו מתאמצים להבין, מתאמצים ללמוד, זה משפיע עלינו. אם הקדוש ברוך הוא שמח בזה, משמעות שזה בא שזה לימוד תורה. כן? אבל זה השפעה מצטברת. כן, לוקח 40 שנה, 50 שנה. אני צוחק, אבל כן, לימוד התורה זה לא לעשות איזה קורס, איזה סדנה, 15 שיעורים להקיף איזה נושא. זה תיאוריה ומבחן רענון נהיגה, עושים איזה קורס מזורז. תורה זה לפגוש, לפגוש את התורה, לשמוע תורה, לקרוא תורה. חברותות, זה... סתם, באופן אישי, יש אנשים ששיעורים זה פחות בונה אותם. הרבה מרבותיי אמרו, אתה מול הספר, זהו. לא, יש רבה נשמעים ככה, או רק חברותה. השיעור זה תוספת. יש אנשים ששיעורים, זה עשי אצלם. הם משתנים מאדם לאדם, מתקופה לתקופה. יש מישהי שהיא רק רוצה להמול לבד. זה בשלב אחר בחיים, אין לה מוח לזה, היא רק רוצה לשמוע שיעורים. היום אפשר לראות שיעורים. הוא משתנה. אז זה העיקרון הראשון פה. הוא אומר המהר"ל שההסבר הזה, היחס הזה לתורה, שזה לא מבחן התוצאה, מבחן המצליחנות, מבחן הגאונות, אלא עצם העיסוק בתורה, זה מרומז בברכה שאנחנו מברכים על לימוד התורה. שהרגישה המצטה וציוונו לעסוק מה זה לעסוק? כן? איפה יש בחזל הביטוי לעסוק? כתוב שמה? מתעסק, נכון. מתעסק, נכון. מתעסק זה משהו שהוא קורה כדרך אגב. אני בעצם לא מתכוון לעשות את זה, כדרך מתעסק. אבל זה לא דוגמה טובה פה. אבל זה טוב מאוד, אמרת משהו על זה כתוב במשניות, במשך הלבן. יש משהו פחות מוכר באפיית מצות. אפיית מצות, מהרגע שהמים נוגעים בקמח, תוך 18 דקות זה צריך להיכנס לפי התנור, פה של התנור, פי תנור. בסדר? אבל אם מתעסקים בבצק, אז אפשר יותר מ-18. זה דיעבד גדול, לא לעשות את זה בבית, וגם דעתי המאפיות הן לא סמכות את זה, אבל ככה זה דין הדגמרה, אם מתעסקים, הרי מה הבעיה? שזה יתפח ויחמיץ. אבל אם מתעסקים בבצק כל הזמן, הוא לא תופח, הוא לא מחמיץ. כן, זה כולם מאוד מאוד, לא משתמשים בעיה. פעם סמכו לזה הרבה, היום הכל כזה ממוחשב, תנורים ענקיים וזה, תעשייתי, אז אין הדאגות כאלה. זה, הכוונה, יש התעסקות עם הבצק. מה אתה עושה עם הבצק כשאתה מתעסק איתו? אתה עושה את הכלום. מה? אתה שומר אותו מחימוץ, אתה רק... אבל אתה לא יוצר פה איזה משהו, אתה מתעסק. יצרת מצב? לא. אני מתעסק, אני לש משהו. כן? לא מבחן התוצאה, אלא עצם העיסוק. 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 כמו שאתה משחק עם איזה משהו בכיתה, אומרים, אה, עם מה אתה מתעסק שם? אז אתה מתעסק עם איזה משהו, איזה משחק, איזה צעצוע, זה מתעסק. ואומר המהר"ל, זה מדויק, לא כתוב שרגישנו מצווה וציוונו ללמוד את דברי התורה, אלא כתוב שזה מצווה לעסוק בדברי התורה. נכון. זאת אומרת, זה לא מאתגר אותנו, לא מאמץ אותנו, לא מחייב אותנו. לכן, צריך, בסוף השיעור שיהיה לך סיכום, בסוף הנושא הנלמד בהלכה, מחייב את עצמך שיהיה לך כמה דברים כתובים. כן? זה מחייב, זה גם מקרין על הלימוד. זאת אומרת, יודעת שבסוף השיעור את צריכה לרשום לעצמך כמה משפטים, בהלכה, בכל נושא שלא יהיה, אז זה מחייב את הלימוד, נכון. אבל צריך לא להשתאבד לזה. הכל איפה הסיכומים שלי, איפה התמצית של הדברים. בסדר? גם בחורי ישיבות, גם בנות מדרשה, צריכות להתרגל לסכם דברים. תוך כדי השיעור, לא כל סוג של שיעור, ודאי בהלכה, חשוב מאוד. הכתיבה היא, ככה הרב מביא, הרב זצ"ל כותב את זה בשם המהרש"א, שהכתיבה היא חוקקת את זה בזיכרון. וגם בנפש. שכותבים דברים, כן. טוב, לא חייבים לכתוב. תוך כדי השיעור, זהו, שיעורי הלכה ודאי כדאי לכם. זה משהו מאוד משמעותי לכל החיים. אז אומר פה המהר"ל, נסיים בזה, שמשהו מסביר שהתורה היא עצם העסק בתורה. ולא מבחן התוצאה, עצם העסק זה מרומז, שעוזם זמן אותנו לעסוק בדברי תורה, שהמצווה היא לעסוק. ולא כתוב שישנה מצווה אותנו ללמוד דברי תורה. כן? מה ההבדל בין לעסוק לבין ללמוד? אומר המהר"ל, וזה לא מוכח מבחינה לשונית, אבל הוא מסביר את זה ככה. לעסוק זה, אני מתעסק עם זה. אפשר ככה, אפשר ככה, וזה, בלי לחתוך את הדברים. ללמוד זה להגיע למסקנה מדויקת ומקיפה ושלמה של הלימוד. אולי ראיה לדבריו זה שיש דבר כזה למוד. למוד זה למדוד. כן, משהו שהוא מדוד, מדויק. זה ללמוד תורה, תגיע למסקנה מדודה. מדויקת. לעסוק בדברי תורה, אפשר ככה, אפשר ככה. ולא תמיד אתה מגיע למסקנה מדויקת, זה לא פוגם במעלת התורה. רק נקרא את זה בפנים, בסדר? פה מצד שמאל למעלה. אמנם נראה לומר כמו שאמר, כי לכך מברכין לעסוק בדברי תורה. דגש המילה לעסוק. למה? כי ללמוד תורה, אם הברכה הייתה ללמוד תורה, אז מה זה היה אומר? משהו אחר. כן, ללמוד תורה לא שייך, אלא רק מי שלמד תורה, הוא מכוון להלכה למיטתה, שהוא דייק ויגיע לתוצאה מדויקת. שבזה שייך לומר לימוד תורה. ומי שאינו מכוון להלכה על המיטתה, הוא לא יודע לדייק, הוא לא מגיע למסקנה הסופית, לא בגלל הצלות. פשוט הוא לא הצליח. אז אין, זה לימוד. ואז לא נכון לברך ללמוד תורה, כי אולי אני לא אלמד, אולי אני לא אגיע למסקנה המדויקת. לכך, תקנו חז"ל, מברכין לעסוק בדברי תורה. משמעות, בין שהוא מכוון להלכה, בין שהוא מדייק אותה, בין שלא מכוון להלכה, אלא רק שיכוון ללמוד האמת. הוא מחפש את האמת, הוא מתאמץ, הוא מזיע על האמת. הוא מכוון מאוד, הוא אומר, מה זה משנה, מבחן התוצאה, זה לא חשוב. לא, לא, מאוד חשוב. אני מכוון לאמת. אף על גם שהוא שוגג. טוב, בסוף הוא לא הגיע לזה, בשגגה, הוא לא הצליח להבין את זה עד הסוף. הרי כי לימוד התורה לעצמו, נקל מאוד, אין צור, לחוש לשום דבר. אין תירוצים. לא, בשבילי זה קשה לי, אין לחוש לשום דבר. לא להסתכל על התורה כמקצוע של מבחן ההצלחה, מבחן התוצאה. זה לא נכון להסתכל ככה טוב. מה שנמשיך שבוע הבא, בעזרת השם בלי נדר, זה בעצם מה שקורה, כמו שאת שאלת, מה קורה שאדם בא ללמד לאחרים או להורות לאחרים. שם אי אפשר להגיד, העיקר שאני מכוון לחפש את האמת, לא הצלחתי, נו מה זה העיקר, תגלול אהבה, שם אוהב את זה, לא? לא, 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 אם אנחנו נלמד אנשים דברים לא מדויקים, או נפסוק הלכות לא מדויקות, אז זה חורבן התורה. השם צריך חיות אחרת. בעזרת השם, נכנס לשבוע הבא, חוטיום.